של חופש מתרגשים את בין הזמנים מרגישים תפילת הדרך מטיילים במסלולים מתגלגלים בכל מקום
היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים היום בעזרת השם בסדרת הלימוד של 13 עיקרים של האמונה היהודית. בשיעורים הקודמים ראינו את ארבעת העיקרים הראשונים שכולם עוסקים בבורא יתברך עצמו. ראינו את העיקר הראשון שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, העיקר השני שהוא יחיד, השלישי שאינו גוף ולא שייך בו כל מה ששייך, כל המושגים ששייכים אצלנו בעולם הגוף, הגופות, לא שייך אצל בורא עולם, העיקר הרביעי שהבורא יתברך הוא ראשון והוא אחרון. עד כאן הגענו בשיעורים הקודמים, בתוכניות הקודמות, וכעת אנחנו בעזרת השם היום נלמד יחד את העיקר החמישי מ-13 עיקרים של האמונה היהודית, כפי שכתבו את הדברים בקצרה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, לא לבדו ראוי להתפלל, ואין ראוי להתפלל לזולתו. זה הנוסח הקצר מתוך 13 עיקרים שכתב הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, פרק 11 במסכת סנהדרין, ובסידורי התפילה כתבו את הדברים בקצרה. נקרא את הדברים בהרחבה, שם הרמב״ם מציין שזה לא רק העניין של התפילה, אלא בכלל מלכות השם בעולם. ארבעת העיקרים הראשונים עוסקים בבורא עצמו, והעיקר החמישי במלכות שלו בעולם שלנו. שם כותב הרמב״ם כך, היסוד החמישי, שהוא יתברך, הוא הראוי לעובדו ולגדלו, ולהודיע גדולתו, ולעשות מצוותיו. ושלא יעשו כזה למי שהוא תחתיו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות ומה שהורכב מהם. לפי שכולם מוטבעים ועל פעולתם אין משפט ולא בחירה, אלא לא לבדו השם יתברך. וכן אין ראוי לעובדם כדי להיותם אמצעים לקרבם אליו, אלא אליו בלבד יכוונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו. אומר הרמב״ם שהיסוד החמישי מבין 13 היסודות, שהוא בעצם העיקר החמישי מ-13 העיקרים, שהקדוש ברוך הוא הראוי לעובדו, כלומר הוא היחיד שאנחנו כבני אדם, כנבראים, עובדים אותו, מודיעים גדולתו, כלומר מפרסמים את מלכותו בעולם, ועושים את מצוותיו. אז נאמר כמה מילים בעניין הזה, ואחר כך נעבור ונרחיב יותר בקיצור שכתבו בסידורים, והתמקדו יותר בעניין של התפילה. נתבונן אחר כך מה המשמעות של התפילה, מה פשר הדבר, למה צריך אותה, איך היא פועלת, וכן על זה הדרך. אבל ראשית, הבסיס לכל, אומר הרמב״ם, ההתייחסות שיש לבני אדם, לנו כבני אדם, כלפי כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שכל זה תחתיו במציאות, כלומר, כולל מלאכים, כוכבים, מה שנוגע לכל חוכמת האסטרולוגיה וכדומה, כל היסודות הטבעיים שקיימים בעולם, כל מה שהורכב מהם, כלומר, הצירוף של חומרים שונים שיוצרים מציאויות שונות בעולם שלנו, לא שייך בשום פנים ואופן שנתייחס לכל אחד מאלה, אפילו למלאכים שנראים בעלי עוצמה. יש בספר דניאל תיאור כשהוא רואה את גבריאל, שלאחר שצם, לאחר שדניאל צם הרבה זמן כדי להבין למה לא נגאלים עדיין, והקדוש ברוך הוא שלח אליו את גבריאל, הוא מתאר איך הוא נראה, תיאור מרהיב, עוצמה אדירה, והוא מתאר שם שכל דיבורו ככל המון, כמו שיש המונים שמדברים ביחד, ככה דיבור שלו מתגלגל, ודניאל נפל עד שלא הייתה בו רוח, התעלף, בהושיט המלאך את ידו ונגע בו, נתן לו כמו כוח כזה, והעמיד אותו על רגליו, ואז אמר לו את מה שהיה לו לומר שם. גם מלאך, כשאנחנו רואים, מתוודעים לגדולתו ולעוצמתו, עדיין אסור לנו בשום פנים ואופן להתייחס אליו כמו לקדוש ברוך הוא, אלא לדעת שהיחיד שקובע ומחליט זה רק בורא עולם. וכל השאר, כלשון הרמב״ם, הם תחתיו במציאות. ולכן רק הוא יתברך הראוי לעובדו ולגדלו ולהודיע גדולתו ולעשות מצוותיו, ושלא יעשו כזה, כלומר שום התנהגות כזו, למי שהוא תחתיו במציאות מן המלאכים וכו', לפי שכולם מוטבעים, כלומר כל אלה נבראו בעולם הטבע. הקדוש ברוך הוא יטביע אותם, כמו שאדם לוקח מתכת ומטביע צורה, הקדוש ברוך הוא ברא, יצר והטביע טבע, שזהו טבעו של עולם. אבל אומר הרמב״ם, על פעולתם אין משפט ולא בחירה. הם עצמם, כל המלאכים, כל הכוחות שיש בעולם, כל פעולתם היא לא מתוך רצון עצמי שלהם. אין להם כוח להכריע בין שני צדדים ולבחור. אלא הקדוש ברוך הוא הבורא, הוא הפועל על פי רצונו, והם עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, משתמש בכל הבריאה שברא בעולם כדי להפיק את רצונו בעולם הזה. לכן כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא משתמשים במילים יהי רצון מלפניך, כלומר אנחנו מבקשים שאת מה שאנחנו רוצים כך יעלה רצון מלפניך, וממילא כאשר יעלה רצון יהיה רצון מלפניך, הדברים ודאי יתבצעו ויעשו, כל המתווכים, כל השלבים שקיימים בעולם, כל אלה בסך הכל הם כלים שפועלים על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא. האדם קיבל בחירה מיוחדת לא במה שנוגע לפרנסתו, מנת המשכל שלו, כמה ילדים יהיו לו, כיצד יתחתן, מתי, כל זה בידי שמיים. אבל יש דברים שהקדוש ברוך הוא נתן את הבחירה לאדם, ובזה כמו שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, בצלם אלוקים עשה את האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, לא לעניין המבנה החיצוני של גוף האדם, אלא לעניין יכולת הבחירה שניתנה לאדם, וזה מה שכתוב בגמרא, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כלומר, גם האדם עצמו כפוף למערכות הבריאה על פי רצון הבורא, הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא הוציא מידיו ונתן לאדם לבחור, זה רק הבחירה בין טוב לרע, בין אמת לשקר, בין מעשים כאלה למעשים כאלה, כדי שיעמוד ויתמודד עם הניסיונות שיש בעולם ויקבל את שכרו. בתפילה אנחנו מתפללים, יהי רצון מלפניך, שיהיה רצון שיעלה מלפניך, כלומר שיבוא, אי אפשר לומר לקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים שתרצה, בבורא עצמו אין לנו שום תפיסה, לתמה חשבה תפיסה בך כלל, אז מבקשים רק שיעלה רצון מלפניו, וכשיעלה רצון כזה כפי שאנחנו רוצים שיהיה איתנו בעולם הזה, אז אין ספק שהדברים יתרחשו ויתגשמו במציאות, במידה והקדוש ברוך הוא באמת יקבל את תפילתנו ויעשה את הרצון של הבריאה, של ההטבעה שלו בעולם, כפי שאנחנו מבקשים ורוצים באותה שעה בתפילה. אבל עצם עניין התפילה דבר שדורש הסבר, וננסה קצת לעמוד על כמה שאלות שצפות ועולות כשמדברים על תפילה. השאלה האחת, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לנו ומה אנחנו באמת רוצים, ובכל זאת אנחנו מתפללים ומבקשים, מה העניין בכך? אבל ההסבר הוא, על פי הפסוק, ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. אז יש ויעתר, ויש ויעתר, שהקדוש ברוך הוא נעתר לבקשתו. מה זה עתר? מה פירוש המילים האלה? חז"ל אומרים במדרש שהעתר הוא מעין כלשון שלא נועד לחפור באדמה, אלא רק להפוך את התבואה, להברר אותה כדי שלא תחמיץ כשהיא סמוכה לקרקע. כשהופכים את התבועה על ידי האתר הזה, התבועה שהייתה עד עכשיו כלפי מטה לכיוון האדמה, כעת נמצאת לצד השני, רואה את אוויר העולם, ומה שהיה למעלה מתהפך ונמצא כעת תמון וסמוך לקרקע. כשאדם רואה שמידת הדין פוגעת בו, יש לו צרות, יש לו קשיים, בעיות פרנסה, בעיות בריאות, לא מתחתן, רוצה ילדים ואין, והוא מבקש להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. הרי מצד האמת, גם כאשר יש לאדם עיכוב, קושי, זה ודאי לטובתו. הרי כל דאביד רחמנה לתו אביד, אז למה הוא מתפלל שהדברים ישתנו? הרי זה מה שטוב לו. התשובה היא, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, מה שאני רואה עכשיו, לי נראה סבל. אני מרגיש מצוקה. אני מבין שזה מה שטוב לי. אבל הרי בידך ריבונו של עולם, לתת לי את הטוב מבלי שאני ארגיש מצוקה. אז נכון, עכשיו יש כאן את מידת הרחמים שהיא נמצאת בפנים ומחוסה מבחוץ במידת הדין, כי זה מה שאני רואה. אני כלפי חוץ רואה את מידת הדין שהיא שפוגעת ומאוד קשה לי איתה. אין לי ספק שבפנים יש רחמים. אני מבקש ריבונו של עולם תהפוך את זה. הרי בידך להפוך שמידת הרחמים תראה כלפי חוץ. וזה הפירוש ויעתר יצחק לאשתו, לנוכח אשתו כי יקראי. יצחק יודע טוב מאוד, כל מה שקורה זה לטובה. אבל הוא מבקש ריבונו של עולם, כמו שהאתר הופך את התבועה, מה שהיה למטה נהיה למעלה, גם כאן תהפוך שמידת הרחמים היא זו שתראה, ואני ארגיש טוב, לא רק שיהיה לי טוב, אלא גם ארגיש את הטוב על ידי שתיתן לי בנים, והרי בידך הכל. ויעתר לו השם, באמת קיבל את התפילה, והפך את הדברים. כלומר, אין ניגוד וסתירה בין הידיעה שלנו שהכל לטובה, לבין התפילה שלנו שאנחנו מבקשים שמידת הרחמים תראה גם כלפי חוץ, ולא רק תהיה תמונה שם בפנים. וזה הכוח של תפילה, כמו האתר שיכול להפוך מכאן לשם. אבל עדיין צריך להבין, מדוע בעצם הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים בצורה כזו, שנצטרך להתפלל כדי שדברים ישתנו. נעצים את השאלה עוד יותר. הגמרא אומרת ביבמות, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. זה גמרא ביבמות סמך דלת עמוד א', דבר שמעורר מיד תמיהה. שרה הרבה שנים הייתה ללא ילדים. רבקה הרבה שנים ללא ילדים. רחל גם כך. לאה אמנם נפקדה מהר יותר מהאימהות האחרות, אבל גם לה לקח זמן עד שהיא נפקדה, כמו שכתוב במדרש. אם כך, מה פשר הדבר הזה שאומרים חז"ל שהיו אבותינו עקורים, כלומר ללא ילדים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים? מה העניין הזה בתפילה? למה זה כל כך חשוב בעולם? למה הקדוש ברוך הוא יתביע ולא נותן לאדם עוד לפני שיבקש? התשובה היא כי התפילה יוצרת קשר בין האדם לבין הבורא. הרי כל התכלית שבאנו לעולם הזה, נשמה רוחנית שהיא האני האמיתי שלנו בתוך גוף חומרי, כדי שנתמודד בעולם הזה עם יצרים, ניסיונות, נתגבר על אותם יצרים, נבנה את העולם הרוחני שלנו, וכל מצווה ומצווה פועלת אור בנשמת האדם. יש לנו רמח איברים ושסה גידים, וכנגדם רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. כל פעולה טובה שעושים היא מעניקה ויוצרת מבנה רוחני, הערה פנימית, ובכך היא מקדשת את האדם, והנשמה מתחברת עם הבורא, שזה בעצם העונג הכי גדול, כשהאדם פושט את הגוף ומגיע לעולם הרוחני בגן עדן העליון, וכך גם לאחר תחיית המתים, כשיחזור אל הגוף, והגוף לא יהיה עכור כמו היום, אלא יהיה זך, הרי אז האדם מתענג על השם ונהנה מזיו שכינתו, כלשון הרמח"ל במסילת ישרים, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. כלומר, האיחוד הזה, החיבור הזה של האדם עם הבורא, כשהוא מתענג על השם ונהנה מזיו שכינתו, אין תכלית נרצית ותענוג גבוה וסיפוק עצום יותר מהמצב הזה. רק אנחנו בתוך גוף חומרי עם יצרים וניסיונות, ותפקידנו לקדש ולזכך גם את הגוף, גם את הנשמה, לרומם אותה, כפי שנביאי ישראל עוד בהיותם בתוך גוף זכו להיות במדרגה רוחנית, עד שכתוב על האבות שהיו מרכבה לשכינה, על דרך המשל, שהוא בחינת מרכבה לשכינה, מדרגה מאוד גבוהה, שביד כל אדם להגיע אליה, במידה ובאמת יקיים את מה שצריך, גוי שבע מצוות, יהודי תרייג מצוות, כמובן שגם החיבור לאלוקות וההתענגות עד השם, יש הבדל גדול בין מי שקיים שבע מצוות, שמכוונות כנגד שבעת האיברים העיקריים שיש בגוף האדם, לבין, כלומר שבעת החלקים העיקריים, שגוף האדם מחולק לשבעה חלקים, לבין האדם שמתמודד עם 613 מצוות, שמכוונות כנגד כל האיברים והגידים שיש בגוף האדם. אז השכר ודאי שונה בין זה לזה. אלא אם כן, הגוי באמת מקבל עליו לשמור את התורה והמצוות, עושה ברית מילה, תבילה, ואז גם הוא מתעלה לאותה מדרגה שיש לעם ישראל בעולם הזה. על כל פנים, כשהאדם נמצא בעולם, התכלית היא להתחבר, להתקדש, ולהגיע למצב של איחוד וחיבור עם הבורא, בבחינת להתענג על השם, שזה מה שירגיש לעתיד לבוא, כשעוזב את העולם הזה ומגיע לעולם הנשמות, וכך לאחר תחיית המתים. גם בזמן הזה, כשהוא בתוך גוף, מי שזוכה להתקדש ולהתעלות, כבר כאן הוא מרגיש עונג עצום של החיבור עם האלוקות. אבל עדיין הוא כבול בתוך גוף חומרי, אחור, מזוהם מהחטא של אדם הראשון. הוא לא יכול להרגיש את השלמות כפי שניתן להרגיש בגן עדן העליון, ובעולם הבא, שזה בעצם העולם הזה בשלב הבא שלו, לאחר תחיית המתים. יש שני מסלולים שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שגם טרם הגיע לשמירת המצוות בקיום כל המצוות, כלומר מה שצריך הוא עושה, מניח תפילין, שומר שבת, אבל עדיין לא הגיע לשלמות במצוות עצמם, אז אמנם המצוות מקדשות את הגוף, אבל יש שני מסלולים שהקדוש ברוך הוא יצר, שלא רק שהגוף יתקדש, אלא אפשר לאדם להתחבר עם הבורא עוד בהיותו בעולם הזה, כלומר מבחינת החיבור הנשמתי הרוחני, שהאדם יכול להגיע לדבקות בהשם. וזה על ידי שני דברים שהם קשורים לדיבור. האחד הוא הדיבור של האדם עם הבורא, והשני דיבור של הבורא עם האדם. כשאדם מתפלל, הוא מדבר עם הבורא. כשאדם לומד תורה, הבורא מדבר איתו. הרי כל לימוד התורה מהו? אנחנו בעצם לומדים את הדיבור האלוקי עם כל הפרטים בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, כל הגילוי הרצון האלוקי בא לידי ביטוי דרך התורה. אז כשאדם עוסק בתורה, הוא בעצם שומע את האלוקי מדבר איתו. אנחנו לא בדרגת נביאים כדי שנשמע כמו שמשה וישעיהו וירמיהו וכל נביאי ישראל זכו. אבל אנחנו יכולים לשמוע את הדיבור האלוקי דרך התורה. אדם לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. לכן לימוד תורה מחבר את האדם עם הבורא, מביא את האדם למצב שהוא מתחבר עם הבורא בזמן מגיע לדבקות בשם, בזמן שהוא עוסק בתורה. ומצד שני, כשהאדם מתפלל לבורא, הוא בעצם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואז זה עוד סוג של חיבור. נתקדם צעד נוסף. כל הבריאה כולה, העולם הגשמי, הרוחני, כל העולמות כולם, כדי להגיע למצב של חיבור, בבחינת על דרך המשל, נתאר לעצמנו מכשיר אדיר, מכשיר שצריך את זרם החשמל כדי להפעיל, והוא ענק בגודל של עיר שלמה. אבל צריך את התקע שייכנס לשקע, ויחבר את המכשיר הזה לתחנת הכוח העצומה, הגדולה שנמצאת אי שם בצפון הארץ. הבריאה כולה היא בבחינת המכשיר הגדול הזה. החיבור של התקע לשקע, של חיבור כל הבריאה לאור האלוקי, הוא על ידי תפילה ותורה. כוח הדיבור הזה של האדם שהוא עוסק בתורה, מתפלל, הוא מחבר את כל הבריאה לבורא, מוריד שפע גדול לעולם שלנו, מקיים את כל הבריאה, שזה בעצם הסוד של אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כעת נבין גם מדוע הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, עד כדי שיכול להביא עליהם קשיים והתמודדויות כדי שיתפללו מעומק הלב, כי המפתח נמצא בידיים שלהם לחבר את כל הבריאה לבורא ולהוריד שפע גדול לעולם. וככל שהאדם במדרגה רוחנית יותר גבוהה, כך הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתו כדי להוריד את כל שפע הטוב שהוא רוצה להוריד לעולם. וכך כל אדם במישור הפרטי שלו. במילים אחרות, זה כמו שיש חבילה גדולה של שפע, ברכה וטובה ופרנסה ובריאות וילודה וחתונה. הכל נמצא בחבילה גדולה, כל מה שאדם צריך נמצא שם למעלה וזה ממתין לו שייקח. אבל כדי להוריד את זה לצינור, שמשם מעולם הרוחני זה יגיע לאותו אדם, צריך שאותו אדם יפנה בתפילה לקדוש ברוך הוא. ועדיין ישנה שאלה, אז למה הקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה כזו? כדי להרגיש את הקשר של הנברא לבורא מתוך אהבת השם אותנו. כלומר כך, עצם העובדה שאדם עוסק בתורה ומתפלל, הוא יוצר חיבור ביוזמה עצמית שלו. הרי יכל הקדוש ברוך הוא לברוא נשמות, לשים אותם בגן עדן ולתת להם להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אבל הוא שם את האדם בעולם כדי שהיצירה תהיה יצירה פרטית שלו, שהוא מתחבר לאור האלוקי. הוא זה שמוריד את השפע הגדול לעולם. לכן גם בתפילה ובתורה התביע הקדוש ברוך הוא שהדבר יהיה תלוי באדם. וסידר הקדוש ברוך הוא את הדברים בצורה כזו, שהאדם פונה ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ובכך עושה נחת רוח לפני הבורא, הן מצד הורדת השפע, והן מצד הקשר האישי שלו עם הבורא. זו הסיבה שהאדם מתפלל שלוש פעמים כל יום, אנחנו נדרשים להתפלל שלוש תפילות ביום, וכמה חשוב להקפיד על תפילת 18 בדווקא, שכמו שכותב רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שכל מי שמבין בסודות התורה יודע שלא ייתכן שיהיה אדם בעולם שיצליח לחבר נוסח כזה, אם לא ששרתה עליו רוח הקודש, כל תפילת 18, הברכות והשמות הקודש וצירופי אותיות, כל הסודות הגדולים שיש שם, הרי מי חיבר את תפילת 18? היו 120 אנשי כנסת הגדולה, כולם בעלי רוח הקודש, ביניהם שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, והם שחיברו את הנוסח המיוחד הזה של תפילת 18, ומתפללים בכל יום, שלוש פעמים ביום, כי התפילה של היום היא לא התפילה של אתמול. כל תפילה פועלת להוריד שפע גדול לבריאה לאותו תאריך שלא היה ולא יהיה תאריך כמו התאריך הזה. אדם שסיפר סיפור לחברו, הוא לא יבוא מחר ויספר לו שוב את אותו סיפור, כי הוא כבר מכיר את הסיפור, אבל לאדם אחר הוא יכול לספר באותה התלהבות. כשכל יום מתפללים ומבינים שנמצאים במסלול אחר בבריאה, בעוצמות אדירות של השפעות שמשפיע דווקא לאותו תאריך, שלא היה ולא יהיה תאריך כזה, האדם יכול לגשת לתפילה בהתלהבות ועם התבוננות גדולה, כי הוא מבין מה הוא עושה עכשיו. על דרך המשל, נתאר לעצמנו סרגל ארוך. יש בו קווים. הקווים נראים זהים, אבל כל אדם יודע שהקו הזה שונה לחלוטין מהקו ההוא, כי הוא נמצא בסנטימטר הראשון וזה בסנטימטר העשירי, זה לא קשור אחד לשני. כך גם, כל יום בבריאה הוא יצירה בפני עצמה, כל תפילה היא עוצמה, ומזה נבין עד כמה לגשת לתפילה מתוך התבוננות. זה היה הסוד של חסידים ראשונים, שאומרת הגמרא בברכות, שהיו שוהים שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת לאחר התפילה, היו מדביקים את מחשבתם בבורא עולם, מבינים לפני מי עכשיו הם הולכים להתפלל, מה המשמעות של היום הגדול הזה שהם מתפללים ביום. היום זה לא מה שעשינו אתמול, זה מסלול אחר לחלוטין. והטביע הקדוש ברוך הוא שהתפילה תהיה יום שלוש פעמים ביום, ולא פעם בחודש למשל. נתאר לעצמנו מלך ששלח את בנו ללמוד באיזה מוסד יוקרתי בארצות הברית, והמלך עצמו נמצא נניח באפריקה. והוא אומר לבן, כשאתה צריך איזו הוצאה כלשהי, אתה יכול להתקשר אליי בכל שעה שאתה רוצה, תאמר לי ומיד אפקיד לך בחשבון. וכך עשה הבן, בכל יום מתקשר כמה פעמים, מבקש בדיוק מה שהוא צריך, והמלך נותן לו. כל עוד שבידו לתת הוא נותן, אלא אם כן היו לו סיבות מיוחדות שלא לתת. והנה לאחר החודש מצלצל הבן לאביו ואומר לו, אבא, אני נמצא כאן חודש, אני יודע בדיוק מה ההוצאות הצפויות לחודש הבא, והסיכום הכללי של הכל הוא כך וכך, אז במקום להתקשר אליך כל פעם, תפקיד לי בחשבון ואני אשתמש בזה כל החודש. אמר לו אביו, בשום פנים ואופן לא. כשאתה צריך, תתקשר. אומר לו הבן, אבל אבא, בשביל מה? אני יודע כמה אני צריך, וזה די מדויק. אומר לו אביו, אם מפקיד לך פעם בחודש, אתה תצלצל אליי פעם בחודש. אני אוהב אותך, אני רוצה לשמוע אותך כל יום. כשאתה צריך, תתקשר. כך הקדוש ברוך הוא רוצה בתפילה של עם ישראל, ומבקש מאיתנו את השלוש תפילות האלה ביום שאדם מתפלל, ובאותה שעה, כשמתפלל תפילת 18, עם כל הסודות העליונים, כל מה שמסתתר מאחורי, מוריד שפע גדול, מחולל שינויים עצומים בכל הבריאה כולה, ומשמח את הקדוש ברוך הוא באותה תפילה שהוא מתפלל. אמנם יש ששואלים, האם לא עדיף להתפלל במילים שלי? שומעים את השאלה הזו בפרט מציבור מתחזק בתחילת הדרך, הרבה יותר קל לי במילים שלי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. התשובה היא, אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך. להפסיד את תפילת 18 ודאי שלא נפסיד, כי כל תפילה כזו מחוברת על פי סודות עליונים, שהם אנשי כנסת הגדולה יהיו בקיאים בהם. אבל במקביל, בשמע כולנו, כל אדם רשאי וטוב שיוסיף גם בקשות בעצמו במילים שלו, אף על פי שהמילים שלו אין בהם את המפתחות ואת הסודות של העולמות העליונים, אבל זה כמו ילד בן שנה וחצי, שנתיים, גם כשהוא מגמגם מילים משובשות, האבא והאימא שמחים לשמוע ומתענגים ממנו. אבל זה לא תחליף לדיבור המסודר עם כל המפתחות של העולמות העליונים, שמות הקודש, בסידורי התפילה של עדות המזרח אפשר לשים לב שהדפיסו בכל שם הוויה בברכות של תפילת 18, כל שם הוויה מנוקד בצורה שונה. כל ניקוד הוא ניקוד ששייך לספירה אחרת מעשר הספירות. כל ברכה, אם זה על בריאות, על פרנסה, על גאולה, על ישועה, כל דבר, הכל עם אותו שם שקשור ונוגע לאותה ספירה עליונה מעשר הספירות האלה. זו רק דוגמה עד כמה הדברים כל כך מורכבים, משיראה את סידורי המקובלים, כמה כוונות יש להם בכל מילה, בכל תפילה. אז אנחנו לא בדרגה הזו, אבל לכל הפחות, להתפלל מתוך כוונה, כשהמוח והפה מכוונים. אדם שלוקח שני סרגלים, שם סרגל מול סרגל, אז הקווים מסודרים אחד כלפי השני, זה נקרא לכוון. כשהמוח והפה מכוונים, כל מילה שיוצאת מהפה, המוח חושב על הדברים, הרי אז התפילה הזו היא תפילה שיש בה פנימיות, הדיבור יוצר את הגוף של המילה, המחשבה מפיחה רוח חיים כמו נשמה בתוך המילה. אמנם גם אדם שיודע שהוא לא יכוון בתפילה, זה לא אומר שבשביל זה לא יתפלל. כל תפילה פועלת גם אם הוא לא מכוון בה. אבל כמה חשוב לתת את הדעת, כל מילה ומילה לומר אותה כראוי, ולדעת שתפילה אותיות פתילה, לא לחינם. כשם שהפתילה מקשרת בין האש העליונה לבין החומר התחתון, כך התפילה מקשרת בין מי שעליו נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה, על דרך המשל, לבין האדם שעשוי אפר מן האדמה. ונסיים שוב בעיקר החמישי, כפי שנכתב בסידורים שאותו למדנו היום, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, לא לבדו ראוי להתפלל, ואין ראוי להתפלל לזולתו. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד להגיע לשלמות הרוחנית בעבודת השם, שנזכה לגאולה שלמה בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.
מסיע שם לנגד סוף כי מימיד בא למוי
תוכי זומת זומת מימי ויוגי 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 כמו רוידי תוכי זומת מימי ויוגי כמו רוידי הבזורי כשגוי דוברת
אוי לא תוכי זומת זומת
בין הזמנים לצפון, נשארים מחוברים לשידורי קול חי באפליקציה או בטלפון. 03-6-780-780 03-6-780-780
כולנו